את הרקע שברב צדוק, בפסקאות פעם האחרונה שקראנו, הוא אומר משפט כזה, ולא זו היה דרך שהשיג האריז"ל אותם הדברים, שהדבר ידוע, שהוא לא ימצא לו משלים להביש דבריו. ואם כן, למה בחר לו במשליו האלה? גם ודאי צריך בילוי זמן עצום לזה, לחקור איך להביש דברים במשל. כאילו הוא דיבר מקודם על זה שהתפסה של הספרים נדבר על זה שההדפסה של הספרים שספרי קבלה היא לא נחשב גילוי סתרי תורה, כיוון שמה שנאסר זה רק באופן של מסירה. וכאילו אז הוא אומר שגם לא נחשוב שכיכול מה שהרי עשה היה לו איזו השגה, ואז הוא החליט להסביר אותה ולתת לה משל. זה לא ככה. לא כמו כאלה שמנסים להסביר את הקבלה, אז כאילו נגיד, כאילו להגיד שהמשלים שהשתמש בעצם דרך של הסברה, הוא אומר, זה לא נכון. הוא לא ימציא משלים, ולמה הוא בחר משלים כאלה, וגם צריך בילוי זמן עצום לזה. אבל כל השגותיו היה דרך צפייה בנסתרות, והוא ראה כל המראה הזה, כדרך שראה יחזקאל המרכבה, ולא הייתה צריכה עליו לפתרון. כאילו המשלים, זה בעצם חלק מהחיזיון שלו. זה מה שהוא אומר. אז פה רק באמת נמצא את מה שחיפשתי. אז בקשר לעניין המשלים שהוא הזכיר את הארי, בשביל זה הבאתי את ההתייחסות פה. עסקנו בזה באיזשהו זמנו. אני גם העתקתי פה עוד שני מקורות מעניינים על העניין הזה, וגם מתחבר למה שמופיע פה ברמב״ם. אז יש כאילו כמה תפיסות ביחס למשל. אז נראה מתוך הדברים. הקודש, ירושלים, תיבנת וכונן, יוד רחמים, תף רשעין א', זה יוד אלול. מרן הקדוש והגאון שליטה, ככה אומר הרב חלה. במה אקדם פניו על זיו עודו שהופיע אליי במרותיו התאורות של מכתבו הקדוש אליי, השלמנו בתודות. רב לי כי מצאתי חן בעיניו בהשתעשע עמדי, ואולם עד אהבה לבבי על אשר עוד אינו, על אשר עוד אינו מוצא לעת עתה את היכולת להפיק זממו, הדבר הגר את התשובה. שבאמת לפי מה שאיר לנו הדרת גאונו ממכתובו, לתורף הפרטים מצליחים לברר בגר את התשובה, כמה יפעת אור ואבוקת הדעת היה מזריח זה על עולמנו. אז זה צריך להגיד שהרב חלב מתייחס פה להגר את התשובה, שבספרי אורות התשובה הכתומים היא מופיעה בהתחלה. איזה הגר את שיניים? אבל אפשר למצוא. שיניים חטא. הסברה כללית על ביטחון התשובה, כל הזה. מה זה שם בסוף משפט, שהרב כאילו אומר, צריך לדעת לכוון, ומה שנוגע לעניין הכיוון אל השערה, עד כמה להנמיך רזי עולם, מכאן הגבול של המכסה העתיק, שכאילו הרב כאילו משתף, במכתב לרב חלף, עד כמה מותר לגלות, וכמה צריך לחסות. אז הוא אומר, הנה בזה אורני הדרת גאונו נגד החלטתי מכבר, שכל הגבולים לגילוי רזי תורה הוא רק בדרך הגילוי של נוסח ספר הזוהר וכתבי האריז"ל. כאילו לרב חלב כנראה היה איזה סברה, שגם לדבר על הדברים האלה במילים אחרות, זה גם נחשב גילוי. והרב זצ"ל אמר לו, לא, שרק בשפה המיוחדת של הקבלה זה נקרא גילוי. מה זה מסביר? שבאמת מה שכתבו המקובלים, שכל דבריהם אינו אלא משל, הוא רק לפי מובננו, שכל מילותיהם הנזכרים בדבריהם הוא דברים של גשמיות. ועל כן שלא לעלות מחשבה זרה של הגשמה כפלו וישלש שאינו אלא משל. אבל אם מי שיודע אמיתות העניינים, הרי אדרבה, כל המילות הללו אך על הרוחניים העניינים אשר כמעט אינם נתפסים בליבנו, נתקנו. וכל מה שאנו משתמשים במילות אלו בדברים גשמיים, אינו אלא דרך השלה מדברים העליונים. ויש להעריך כי סוף סוף הכל אחד, וכאשר עם איזה הדרת גאונו מסודיו קודשו. נמצא כי אם אנו מדברים על דבר שאנחנו קוראים הסברה, אין זה גילוי תורה, אין זה גילוי רזי תורה באמת. ולפי האמת לאמיתו צריך לדבר באופן הפשוט של הזוהר וכתבי אריז"ל. כי בוודאי אין מקום לומר שכל דברי משל כמשלים של המגידים. אז כאילו יש בעצם, עומד פה ברגע שתי אפשרויות מה היחס בין משל לנמשל. אפשרות אחת שהמשל הוא באמת רק הקדמה כדי להגיע לנמשל, וברגע שמגיעים לנמשל, המשל כבר לא חשוב. הוא רק דרך להגיע, כאילו הנמשל הוא הגרעין, הוא העיקר. המשל הוא באמת, רק באמת כלי הסברה. אם הבנת את העניין, אז הבנת. אפשרות שנייה, זה שהמשל הוא בדווקא. שבמשל יש משהו עצמי. וזה נפקא מינה כביכול השאלה. אסור לגלות רזי תורה. עכשיו אם אתה אומר שהמשלים זה רק לבוש, והרעיון שעומד מאחוריהם זה העיקר, אז אם אני מגלה את הרעיון, אני מגלה רזי תורה. באמת הרמב״ם, ההסברה שלו על המשל, יותר נוטה לזה. שהמשל הוא באמת כלי חינוכי. כלי להגיד את הדברים למישהו שהוא עדיין לא ברחי להבין את התוכן עצמו, את התוכן הפנימי, אז משתמשים במשל. זה לפי שיטת הרמב״ם. באמת המשל פחות חשוב מהנמשל. למרות שגם, אני צריך לומר, שלפי הרמב״ם, כל מה שהתורה מדברת מלשון בני אדם, וכל מה שהתורה מדריכה אותנו אפילו נגיד איך שהוא מסביר את הקורבנות, זה כאילו מין כזה חינוך אלוקי. כלומר, אני אומר מצד אחד, זה הרמב״ם ממש מה ש... כאילו, התורה משתמשת בשיקול חינוכי כשהיא מדברת בשפה מסוימת, כדי שמי שעדיין לא מבין, מישהו במדרגה המונית, במדרגה המונית, יוכל להבין. מצד אחד, אז כאילו, זה פחות עצמי, פחות לכתחילה. מצד שני, זה הופך את החינוך ללכתחילה. כאילו, אפשר לומר, יש למורה מה להגיד, אז יש תוכן, ויש גם איך להגיד את זה כדי שזה יהיה מובן, כדי שזה יחדור ללבבות, כדי שזה ישפיע באופן נכון לכל מי שנמצא בכל מדרגה שהוא נמצא. אתה יכול להגיד, התוכן זה חשוב. האיך זה, יש גם כישרון כזה, שזה מלמד לכיתות הנמוכות, אז באמת, אומרים, וואו, איך הוא מצליח להסביר שגם הילדים מבינים, גם איזה דבר, תכונה יפה. אני אפשר להגיד שזה לא דבר קטן, זה לא כישרון קטן, זה כישרון מאוד מאוד חשוב ומרכזי, אולי אפילו לא פחות מהתוכן. ובאמת, במובן הזה, כאילו לפי הרמב״ם יוצא שככה התורה עשתה, אבל במידה רבה הרמב״ם הוא אחד מגדולי ישראל, שכמעט בכל מילה שהם כתבו, מאוד השקיעו בשאלה, איך זה יתקבל על האוזניים של השומע. חשבתי שאולי יש שניים מהראשונים, שזה מאוד מאוד בולט. כי... אני אומר, אולי מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון, וצריך להתבונן יותר טוב גם על אחרים. אבל הרבה פעמים זה נראה כמעט הפוך. נכון, אצלנו בעם ישראל, אז השאלה עד כמה יהיה קל להבין, עד כמה זה יהיה ברור, עד כמה זה יהיה מהקל אל הכבד, לא נראה תמיד שזו שאלה שהסיקה את המחברים, כן? כן, נראה על זה, ישר תיכנס לתוך הים ותצלול שם וזה. אפשר להגיד שזה החינוך, כן? כאילו, זה... נגיד לך איזה משהו, ומתוך זה עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו. הרמב״ם זה מאוד ברור שלו. הוא בונה מסודר, ומאוד זה, גם ביד החזקה וגם באגרות וגם בכל מקום. והוא אומר שהתורה עשתה את זה בעצם. עכשיו תהיה, כמובן שהנוסף, לא קשה להגיד מי זה הנוסף, שזה רשי, כן? שרשי, אתה יכול להגיד שהוא באמת חשב כל מילה, מה יסייע ללומד? הלומד ברמה מסוימת שאליו הוא כיוון, הוא אפילו ידע למי הוא מדבר, כן? אפשר לכתוב ברמה שיבין מישהו שעוד לא קרא אף פעם כלום, שאני אומר מישהו שהוא ממש מבין. זה אומר מישהו שהוא, וזה מדרגת ביניים. אז זה גאונות שלא רואה, וזה יכול להיות שזה לא פחות חשוב. לא פחות חשוב מהתוכן עצמו. כי כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה, בחיים שלנו, זה התנועה, זה התהליך, זה התקדמות. והיכולת כאילו איך ל... אז זה המשלים. אז אומר, מצד אחד המשלים הם לא עצמיים, אבל מצד שני המשלים זה שיטת הוראה אלוקית. כן? אז רק נשלים את התפיסה הזאת, אז באמת ראיתי היום את דברי הרמב"ם בפתיחה, אומר, ובמדרש נאמר, למה היו דברי תורה דומים, טוב, זה באמת, יש עוד מקור, אבל זה גם מקור טוב, למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה, לבאר שהיו ממאה עמוקים וצוננים, ולא היה אדם יכול לשתות מהם, מסה פיקח אחד, סיפק חבל בחבל, משיכה למשיכה ודלה ושתה. ככה היה שלמה ממשל למשל ומדבר לדבר, ממשל למשל ומדבר לדבר, עד שעמד על דברי תורה. יש מים קשה להגיע אליהם, המשל זה החבלים. חבלים, חוטים, משיכות. גם מזה אפשר ללמוד. נו, אחרי שקיבלתי את המים, אז המים זה מה שחשוב לי. חבלים וזה פחות. אחר כך הוא מביא יותר. רבנן אמרי, זה שהוא מאבד, זה המקור שיר השיר עם רבא. רבנן אמרי, זה שהוא מאבד סלע ומרגלית בתוך ביתו, עד שהוא מדליק פתילה בישר, מוצא את המרגלית. כך המשל הזה אינו כלום. ועל ידי המשל, אתה רואה דברי תורה. אז היחס בין המשל הנמשל, יש פער עצום. מרגלית. אבל מצד שני, כמה אני צריך להשקיע בשביל למצוא אותה, זה לשלם מיסר בשביל להדליק את הנר, ואז אני אמצא את המרגלית. אז האמת שגם המדרש שומעים שהמשל הוא לא כלום, אבל הוא חשוב מאוד. אז זה אומר, התבונן איך הם אמרו מפורשות שהמשמעויות הנסתרות של דברי תורה עם המרגלית. בעוד הפשט שכל משל אינו כלום. וכן הלאה. מצד שני, כמה הוא יקר. זכותו מגיעין המרגלית. אז זה תפיסה אחת. ואם ככה, אז לגלות את הנמשל, זה לגלות סתרי תורה. אמר חלב, זה לא נכון. אלא באמת, בסתרי תורה, משל הוא, הנמשל הוא קצת לקרב אלינו. אבל דווקא הביטויים עצמם, הם הביטויים הכי מדויקים. מה שכתוב שמה, כל המילות הללו, אני חוזר לשורה המדגשת אחר על הרוחניים העליונים, אשר כמעט אינם נתפסים בליבנו נתקנו. וכל מה שאנו משתמשים עם מילות אלו בדברים גשמיים, אינו אלא דרך השאלה מדברים עליונים. נכון, יש פה איזה היפוך, שכל המושגים לא נאמרו על העולם שלנו ומזה משאילים אותם לעניינים רוחניים, אלא הפוך. המילה גשם היא קודם כל על שפע רוחני. אחרי זה נאמר גם על מים שיורדים במעננים וכו'. וכן טל, וכן שמש אפילו, וכל דבר. קודם כל המילות האלה הם בשמיים, ואחר כך הם בארץ. ממילא הביטויים שכתובים בקבלה, הם לא משלים שצריכים פתרון, הם הפתרון בעצמו. כמו שאמר רב צדוק. ולא הייתה צריכה אליו לפתרון. כי הפתרון בדרך הסברה שהבין כל שומע, אינו בכלל סתרי תורה. זה משהו אותו דבר, מה שהרב חלפו אומר, מה שרב צדוק אומר. ממילא ההסברה הוא לא גילוי סתרי תורה. אלא אדרבה, זה פחות מזה. זה משהו, אבל שהוא לא, הוא לא הגילוי שעליו כל כך יש להיזהר. אז הוא כאילו בעצם אומר לרב, אז מה אתה מפחד? ככה אני מבין. אתה רוצה לכתוב את תורת התשובה? אני יודע שלא לדבר בשפה של קבלה. אז יאללה, אז זה בסדר. מה אתה חושש? כי זה צהל דיבר על על השיקול, על הזהירות הזאת, איך לגלות. נמשיך ואומר, נציים רק טעם. רק אולי לפני כן אומר, אין מקום לומר שכל דברי משל כמשלים של המגדים, זה ברור שמתכוון שזה משלים שהם רק דרך כלי הסברה. ואם יש לי מה להעריך, איני מוכרח להפסיק מרוב יראתי עם פחד גאון קדושת הדרת גאונו שליטה, ולכתוב בברכה כתיבה וחתימה טובה, ספרם של דבקים, עבדו הנירש והנפחד מפחד קדושתו, כל מה שחרלב, חונה פה כקודש הרי חסד, וכולי, שמר יום השם. אז הרב, פה התשובה של הרב ציודה בעצם. הוא מתייחס לזה, אולי ברשות כנראה, וככה מתייחס למה שהרב חלה פעמם. מזאת השם, כ"ז אלול תפרשני א', 100 שנה ו... 108. כבוד מר ידיד נפשי הדבוק מטרי לבבי המופלא והמרומה מורים חלה. תקבתי לצערי מכתוב לרבות תורתו הדתה, וכתיבה דורשת הזזות יתרה בקדם זמן. מן המרב החשובים והקצרים, קטני הכמות, וגדולי האיכות, שתקדם מכתבו מקונטרס מחשבותיו, נהניתי ונתענקתי מאוד, ותודה רבה יעתה לו. ניכרת בהם השפעתו של כבוד קדושת, רק להגיד הרב צודה באותו זמן הוא בגיל 20. מאוד צעיר, אבל בתוך העניינים. הרב חלב גם לא הרבה יותר מבוגר. מה?
העיקר זה מחצבי?
אני חושב. כן. כן, כן. וכמה הרב חלב היה? אני בין ה-20 ל-30, אני לא יודע בדיוק. יותר מבוגר, אבל לא כל כך פער. אז אומר, נקראת בהם השפעתו של כבוד קדושת האמור שליטה באופן מצוין מאוד. עיינותיו נתאבדו ויצאו בכתבי תורת שליטה, תורתו שליטה, מתוך מחשבתו העצמית והמקורית, החוזרת ומתקרבת גם אל הבא בסגנון של מקור מעיינה. ועל דבר, דרך גילוי סתרי תורה, שכתב מזה בדבריו לכבוד קדושת האמור שליטה, כפי ששמעתי מתוך דברי כבוד האמור גאון הזה נשליטה, אינו ממנו מסכים לדבריו בזה, מזה שאני קצת לא כל כך נשארתי בצריך עיון גם בפעמים קודמות, עד כמה, לא, יש הבדל, אבל באיזה נקודה הוא מתכוון להגיד שיש הבדל? נקודה אחת זה ברור, אבל האם יש פה משהו נוסף? אמר, אני הקטן ידידי אומר לכבוד תורתו, מחמד נפשי שליטה. בהסברה הפופולרית נרחבת לבני הדור, בוודאי אין להשאיר את כל השמות והכינויים המיוחדים ללשון הסתרים כמו שהם, וללכת בעקבותיהם בדרך עבודת הסברת הרעיונות הכללית כמו שהם. וגם בהסברה נרחבת זו, נבלעים אגב אורחה באורי השמות וכינויים, למען דעת גודל ערך ספרי הסתרים מחכמי קודש וסתר. וכן הוא בכל מקום בדברי כבוד האמור שליטה, וכן נסעתי גם בכמה מקומות בספרי הסופר בר טוביה. אני שזה מישהו שאנחנו לא מכירים, אבל היה מוערך מאוד אצל הרב ציודה, אולי גם אצל הרב, השתתף איתם בכתבים, בקבצים שהם הוציאו, כתבי עת. אז הוא גם כתב שם, הסופר בר טוביה. אז הוא אומר, אז בהסברה פופולרית באמת לא צריך להשאיר את כל השמות והכינויים, אלא ללכת בעקבותיהם דרך עבודת הסברת הרעיונות הכללית. ונכתוב, כמו שאנחנו מכירים מכתבי הרב, נכתוב בהסברה כללית, לא לדבר בשפת הקבלה, ורק להבליע, שגם אז אנחנו מכירים מכתבי הרב. תפארת, עוד, הדר, ייחוד העילה, האידיאל, בכל עוז והדר, כל מיני רמזים שהם קצת נמצאים אצל הרב ומרמזים למושגים האלה, אבל זה מצד שני, אתה יכול לקרוא את זה ברצף כמו כתיבה בהירה, ספרותית כביכול, של רעיונות. כן, ובכל מקום מדברי כבוד האמור שליטה, אנחנו מצאתי, כן, שקראנו. בהפך, לאנשי הסגולה השקועים והעסוקים בחוכמה מפשטת בהיגיון דעת אלוקים, אף על פי שגם להם צריכה הסברה רחבה ועמוקה עם ברור השכלי ורומות תורה הפנימית, ראוי ונכון בעיקר ללמוד, אחרי כנסון הטרקלין, דווקא באותם הלשונות והסגנונות והמילות המקובלים, אשר הם יישארו בצביונם תמיד לעולם, בו אשר יפי רוח הקדושה הפנימית הגנוזה בהם. כמו שאמרתי, בעצם גם בשלב הזה לא כל כך ברור, אז מה בעצם ההבדל? כי גם הרב חלאפ אמר שגילוי סתרי תורה, אם אתה מסביר, זה לא גילוי סתרי תורה, וממילא זה מה שהרב אמור לעשות באורות התשובה. וממילא זה בסדר, כאילו יהיה הרבה אור יופיע בעולם בזכות אורות התשובה, אבל החשש מגילוי סתרי תורה לא צריך לעמוד כאן, כי זה לא, ברגע ש, כמו שהרב דתה לימד, ברגע שלא השפה של הסתרים, אז זה לא. ומצד שני, המילים עצמם, הם בוודאי שהם לא רק נועדו שנסביר אותם ונלך הלאה, כמו שדיברנו, אלא זה משלים עצמיים, וגם זה הרב ציודה אומר אותו דבר, של אנשי הסגולה צריך לדבר דווקא במילים האלה. הם בטבעיונם, תמיד לעולם, יש יופי רוח הקדושה, פנימית הגנוזה בהם. אז מה ההבדל? אז אני לא, זה השערה שלי. שאולי הרב חרלאפ חשב שאפשר לכתוב את הביטויים של סתרי תורה ולהסביר אותם. אפשר להגיד כמו בחב"ד. שבחב"ד כן יותר מדברים בשפה המפורשת, אבל את הכל מסבירים בחסידות. מה שאצל הרב זה למשל קשה לשחזר כמעט את העבודה הרצינית. אולי גדולי המעמיקים בכתביו עושים את זה, אביבי עכשיו מנסה לשחזר את כל המבנה הפרצופים של הרב. אז בחב"ד זה הרבה יותר ברור, כי הוא עושה את זה בעצמו. הרבה פעמים אחרי תורה יש ביאור. אז זה ממש לוקח את המושגים כמעט כלשונם בספרי קבלה ומסביר אותם באופן של חסידות. וגם בתוך המאמר זה הרבה יותר מפורש. מצד שני, זה לא כמו לקרוא את הארי או את הרשש. זה מובן, זה חסידות. זה כאילו המילים עם ההסבר שלהם. זה כמו שאתה קורא חומש עם רשי. אתה קורא את החומש עם רשי. אז אולי הרב חלאפ חשב שברגע שיעשו ככה זה טוב, למרות שקשה להם, כשהוא לחשוב שהוא חשב שככה הרב ידבר, הוא הכיר כבר את הרב, וזה הרצות אומר לו שגם זה לא, שבכלל לא להשתמש הביטויים האלה, לא רק שלא להסביר אותם, אלא בכלל לא להשתמש בהם, אלא להשתמש בשפה של הסברה וממילא להבליע. אולי בזה הפכות הרצות החשב שיש פה הבדלה. אני ממשיך פה, אומר פה עוד דבר, שאולי גם פה אני חושב שיש הבדל, גם לא יודע אם הוא כל כך רחוק, אבל במנגינה אפשר להגיד שכן. הדבר אחר השמות והכינויים והלשונות, הנה בעצם הלא אין ביכולתנו לקרוא שמות מובהקים עצמיים לדברים עליונים, מפני שהם עליונים, אלא שרוח הקודש יש לקוח אמנות בזכירה כל כך נפלאה, אשר השמות הלקוחים בעיקר הטבעה מתוך העולם הגלוי, אמנם צדק בדבריו שאין לומר שכל דבריהם משל כמשלים של המגידים, וצריך בזה הבחנה דקה ועמוקה למעיין, וזהו בבחינת החזה אלוקה, מבחינת שמדמים צורה ליוצרה, ובזה יש להם להתבונן מתמזית דברי מכתבי שכתבתי לו אשתקד מרחובות על דבר ההפשטה והכללה. אז אני חוזר לתחילת, לפני הסוגריים, אשר השמות הנקבעים על פי הם כל כך נעים וחוננים ותמין וטבע המציאות העצמית, עד אשר כשמתבוינים עליהם אחר כך רואים אז הוא מתבלט בתוכם כארץ התחתונה, מכוונת היא באמת כנגד ארץ העליונה. כי מדומה שדברי אלה מכוונים לדעת כבוד ושעת המור שליטה, ואין יקרה את שעת הכושר להדבור דברים בזה. אז אני חושב, הוא באמת נותן איזה הסבר קצת יותר מרחיב למה משתמש, למה בשפת הסוד משתמשים בביטויים של לקוחים מעולם הגשמי שלנו. הרב חלאפ פנה את התשובה, בעצם זה הפוך. הביטויים האלה קודם כל נאמרו על הדברים הרוחניים, זה בעצם שפת הקודש, והמושאל שלהם זה מעולם הגשמי. זה אגב המקור של זה ששמעתי אולי גם יותר לא פעם מהרבי שליטה, שככה אומר השלה, שקודם כל הביטויים הם על הרוחניות, אחר כך על הגשמיות. ולכן השפה העברית נקראת לשון הקודש. הוא אומר, זה התירוץ שלו, איך גן עדן מוזכר בתורה. אמרתי, קודם, נתתי גשמכם ביתם, זה בעצם השפע הרוחני. אחר כך זה גם גשם. אנחנו עונה על כמה שאלות, גם על ההגשמה לכאורה, מה שהשיג את הרמב״ם, גם על איפה עולם הבא בתורה או גן עדן, וגם למה העברית נקראת לשון הקודש. אז הוא מתרץ את הכל ביחד. שהשפה זה לא הגשמה, כי בעצם זה מתאר את המושגים הרוחניים. ממילא בעצם כתוב בתורה כמעט מפורש את העניין של העולם הרוחני. וממילא לכן זה לשון הקודש. כי זה לא מילים סתם הסכמיות שבאים לתאר איזה מושגים בתוך העולם כדי שאחד יכול להבין את השני. הם מתארים את העולם הרוחני, המהותי, הפנימי. כך אומר השלה. מאמר נפלא שלו שם. שווה למצוא אותו ולקרוא אותו בפנים. אז זה מה שהרב חלפ אמר. ולכן המילים האלה הן מדויקות. אין יותר מדויק מהן. הרב צודק, כאילו, שאני אומר, מה הרווח? כאילו, גם לברל חבלפ יש קשר, אבל יוצא שבמידה מסוימת אין לנו, אין לנו מושג במה אומרות המילים האלה. זה מזכיר לנו את מה שיש בעולם הגשמי, אנחנו מבינים שעולם הגשמי זה רק השתלשלות. אז מה היחס בין מה שהשתלשל לבין המקור? בכל מקרה יש פער, כן, זה גשמי, זה רוחני. אז יכול להיות, וזה שוב אני אומר פה השערה כבר פעם השנייה בדיון הזה, שיש איזה מין הרגושה פנימית. אני חושב שאצל המקובלים, גם גדוליהם וגם אולי הרגילים, התמימים שבהם, יש איזה הרגוש, הם אומרים את הביטויים, הם מבינים שזה לא גשמי מצד אחד, זה לא גם איזה רעיון מסוים מצד שני, הם לא מחפשים את ההסברים, וזה, כן, כמו אגב, כמו שאנחנו, אני חושב שאולי דומה קצת למה שאנחנו קוראים, למרות שהדימוי שלי זה לא פחות מתאים על מה שהרב צודק יגיד, מה שקוראים מטאפורה, זה שמטאפורה זה לא בדיוק כמו משל, אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, אבל דוגמה שאני ככה מוכן להשתמש בה, שפעם בא לפה הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה היה מגיע בזמנו, כשהיה צעיר ממש לכל מקום שהזמינו אותו, וגם אחר כך הוא היה כמה שבכוחו היה מסתובב, זה היה הגדולה שלו, אני חושב שלפחות פעמיים, בלי שהתאמצתי ללכת לשיעורים שלו, הוא בא למקומות שאני הייתי פעם אחת בשכונה בירושלים, פעם אחת לפה, נתן שיעור והיה באמת מרומה, מעמד מרומה מכל הבחינות. באמת כשהוא בא לבית אל זה כבר היה מפורסם מאוד. אני לא זוכר באמת, אבל אני זוכר שהרב אבינר שם היה באלף, הוא בא. אז הוא אמר שזכינו שנמצאת איתנו השמש המהירה הזאת. שתם אני זוכר את המשפט הזה, למרות שיש עליו עוד הרבה דוגמאות. אז יכול אחר כך לבוא בן אדם, להגיד תשמעו, מה שהרב אבינר אמר, הוא לא התכוון שזה שמש ממש. אל תחשבו חס וחלילה באופן גשמי. שהרב עובדיה הוא ממש שמש, לא שמש, הוא לא חם כמו שמש. אלא הכוונה שהחוכמה שלו מהירה, מקרינה, כמו שמש. זה כאילו משל ויש לו נמשל. עכשיו מי שאומר את ההסבר הזה היה מגוחך, כי זה, לא צריך להגיד את זה. ברור שהביטוי כבר אמר את זה לבד. כאילו הרבה פעמים מאדם יכול לחנות כל מיני תחושות, להגיד, היה סתווי מאוד, היה שם אווירה אפורה, היה שם כל מיני מילים. אז לאו דווקא כמו אדם שהחליט לקחת משל ולתאר איזשהו סיפור, נגיד המגיד מדובנה. אז אני חושב, כן, היה לו ברגע של הברקה, כן, לא צריך לחשוב כל כך הרבה, סיפר איזה סיפור, ומה הסיפור אתה מוציא איזה רעיון. אבל כשאדם משתמש בביטויים כאלה, הוא לא מתכוון למשל, הוא מתכוון לתאר בצורה הכי טובה את ה... בצורה הכי טובה את מה שהוא מרגיש. ובאמת הסופרים המוכשרים וגם הכתבנים יודעים לשחק עם המטאפורות. אז אולי זה יותר דומה. שכאילו מה המקובלים מרגישים כשהם שומעים פרצופים, זה מבינים, זה לא בגשמיות, יש איזשהו קשר, והם לא מחפשים אבל לתרגם את זה לרעיון, זה הרגוש שיש איזה חיים רוחניים שמתנהלים, לא פחות ממה שקורה פה והרבה יותר, וזהו. והמילים האלה, כמו שאמרתי, אדם יגיד, כשהוא כעס, מה שהיה כמו אש יצא מהפה שלו. אז שוב לא צריך להסביר מה זה אש, בזה מובן דומה לאש, כמה מובנים, כמה הסברים. לא, המילה אש אומרת יותר טוב מכל מה שתסביר. אז אולי זה קצת מה שהרב חלפ התכוון, אבל באיזשהו מקום זה נשאר קצת בהפלאה. בכל מקרה זה בהפלאה, כן? אבל אתה אומר, הביטויים האלה הם קודם כל מדברים על מושגים מוכנים, בהם יש לך איזה רק, וכנראה צריך טהרה, צריך להיות זה, ש... כדי לה... שיהיה איזה הרגשה במה שמדובר. והרב צודה כאילו אומר שיש פה גם איזה, איזה מין... כוח קישור, כאילו באמת מצד אחד אנחנו רוצים לכנות את המושגים הרוחניים, מצד שני אין לנו מילים לזה, אז רוח הקודש יש לה אומנות נפלאה לקחת שמות שלוקחים מתוך העולם הטבעי ולבטא בהם את מה שיש בעולם הרוחני, כלומר לקחת את הרעיון הגדול שנמצא ברוחניות ולהכניס אותו במילה שנמצאת בעולם שלנו, וזה היה משהו מזכיר, גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. אז אם אני זוכר, הוא אמר שהוא רומז אליו, הוא אומר, לא כתוב מדמים יוצרה לצורה, את היוצר לצורה. מדמים צורה ליוצרה. כאילו קודם כל רואים את העולם הגבוה, ואליו מדמים את הצורה, את העולם שלנו. מדמים צורה ליוצרה. אז מה שאני שומע את זה, הרב צודה, שהוא כאילו יותר... יש יותר קשר מובהק וישיר בין הביטויים כמו שהם פה לבין, זה כאילו חיפשו איך להביע משהו, זה לא מילים ש... זה כאילו משהו מקדור, זה מילים שבעצם התחילה היו בעולם אחר, ירדו לעולם שלנו, ובעולם שלנו הם מתארים איזה מושג שאולי גם כן משתלשל מאותו עולם, ולכן יש איזה קשר בין המילים, אבל קשר שלא נדע אותו. אבל כאילו עוד קצת מתאר פה את ה... תהליך התודעתי של מי שעשה את ההלבשה הזאת. רוצים להביע משהו ויודעים לדייק איזה מילה בעולם שלנו הכי מקבילה. איך העולם שלנו יכול לשקף את מה שיש למעלה. אני אומר לזה, לא מילים שהם לגמרי רק נמצאים במקום אחר. יש קשר יותר ברור למילים כמו שהם בעולם שלנו. מצד שני, יש פה איזה גאונות כזאת, רוח הקודש, לעשות את החיבור. וזה מה שהוא אומר בסוף המשפט שלו, גם בתוך הסוגה, מבשרי איך זה אלוקה, וזה אומר, מתבלט מתוכם כי ארץ התחתונה מכוונת באמת כנגד ארץ העליונה. כלומר, למה באמת אתה יכול להשתמש בביטויים העולם הזה בשביל עניינים הרוחניים? כי העולם הזה בעצמו מקביל לעולם הרוחני. אז שוב, אני לא יודע אם זה השערה או יותר מזה, אבל שאולי עד כמה העולם שלנו נגיד רק כמו איזה צל כזה רחוק, של העולם הרוחני, וזה גם הקשר בין המילים בשפה המוכרת למילים בשפה המקורית, שזה אולי קצת מה שאפשר לשמוע אצל הרב חרל"פ, זה ודאי יותר השפה, אני חושב, של המקובלים בתוך עצמם, לעומת הרב צודה שיותר רואה את הרצף, יותר רואה את הקשר, וממילא גם כאילו שיש פה איזה גאונות של רוח הקודש לחבר בין מה שנמצא בעולם הרוחני לבין מה שנמצא בעולם שלנו. ממילא מתברר שהארץ התחתונה מכוונת באמת כנגד ארץ העליונה. ואם זה נכון ההשערה הזאת, זה קשור לכל התפיסה, עד כמה העולם הזה, עולם החול, הוא מסתיר, כמה הוא מגלה, כן? כמה יש ממש מרחק תאומי בין העולם הזה לעולם הבא, כמה יש יותר איזה רצף. כן? שוב, זה דקויות, אבל אני חושב ש... קצת אולי מתוך גם תחושה כללית, כסף שוודאי הרב צודה מתכוון לזה, לא מספיק בתוך שער אוכלה במקום אחר, אבל הרב צודה, אני מתחבר לי שהוא אמר, הקלטה שפעם שמעתי, אפילו ראיתי, זה צולם גם, שהעולם הבא זה עולם ארוך, 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 אמר את המילה ארוך איזה 10 פעמים, והעולם הזה עולם קצר, זאת אומרת, הזמן הוא רק חלק, תבנית קטנה מהנצח. כאילו, זה סביב לימוד פסקות באורות הקודש. אז אתה שומע את הרצות, אתה אומר, זה לא שיש עולם הזה, שזה עולם הבא. שזה עולם גדול, רחב, ענק, שזה בעצם עולם הבא. בתוכו יש איזה גילוי קטן שזה נקרא העולם הזה. אבל כל הניסוח הזה הרבה יותר רואה את הרצף, את הקשר, את החיבור. זה אני חושב מה שקצת הוא מביע פה. מתוך שניהם בכל אופן למדנו שזה ודאי לא משלים, לא כמו שהרמב"ם. לא שהמשל הזה אינו כלום. אדרבה, המשל הזה אין לו שום תחליף. אין מילים יותר טובות מהמילים של המשל. והנה עוד, עכשיו אני קורא מדברי רב נחמן, זה אגב, זה יכולתי, זה קראתי גם, אבל שתי הפסקאות האלה מתוך מאמר של צביקי הירש, רב צביקי שכתב על הנושא הזה. והנה עוד ראה, זה נמצא במתחותינו סיפורי מעשיות נפלאות ונוראות, שזכינו לשמוע פה אל פה מפיו הקדוש, שריזן וחיקר, ותיקן משלים הרבה, רבי נחמן בסיפורי מעשיות, והסתיר השגות גבוהות בעצומות בסיפורי מעשיות בדרכים נפלאים ונוראים מאוד. כזאת לפנים בישראל הגאולה ועל התמורה, שהיו רוצים לדבר מנסתרות השם, היו מדברים בדרך חידה ומשל מלבישו סתרי תורה, מנזיה דמלכה בכמה וכמה לבושים מלבושים שונים. כאילו אומר, למה רבי נחמן נקט בלשון של סיפורי מעשיות? זו היה השפה שדיברו בלפנים. אני חושב שאולי מזמנו הסתכלתי בהקדמה עצמה, אני חושב שהוא אומר שככה כשרצו, אולי זה המשפט הזה, שבזמן הנביאים כשרצו לדבר סתרי תורה ככה דיברו. בדרך של סיפורי מעשיות. עכשיו אותו דבר כמו שדיברנו עד עכשיו אצל רבי נחמן, אפשר לומר, מה הדרך הכי טובה ללמוד את הסיפורים שלו? אני מחפש את ההסבר, את הרעיון. הרעיון שמאחורי הסיפור. שיש כמה רעיונות. או שיש משהו שהסיפור יותר גדול מכל ההסברים. אז נכון שיש עניין לשמוע את ההסברים. כדי שיהיה משמעותי ללומד, כי אחרת זה סתם איזה סיפור כזה... פנטסטי, מיוחד כזה, אבל לא זה. אבל מצד שני, יש משהו, ואתה שומע את זה במילים, ובחן, ובביטויים, ובדימויים, ובכל התיאור, שהוא באמת אומר יותר מכל מה שתסביר. ולכן זה משאיר אותך תמיד פתוח, שגם תגיד הסבר, אחר כך יהיה עוד הסבר, אחר כך יהיה עוד הסבר, תמיד תחזור לביטוי המקורי, שהוא כולל בתוכו המון. ומכאן נביא עוד מקור, דברים מאוד בהירים של רבי מלובביץ' לסופר, יש לי פה טעות בכתיב, רבי אליעזר שטיינמן. ואם כבר, אז נספר את הסיפור שלו שפעם קראתי באחד מעלוני חב"ד, לא עלוני, אלא כתב עת כזה, חוברת, של כפר חב"ד. ששטיינמן היה סופר כזה. אז הוא גדל כמו סופר עברי, כמו ביאליק ואלה, כאילו, אפילו הכיר אותם, ויש לו איזה ספר של זיכרונות במפגשים איתם. כל אלה שישבו שם באודסה, שכחתי עכשיו איזה שמות, לוינסקי, לא יודע, כל מיני שמות שהיו שם, אז הוא יצק מים על ידיהם. אחר כך פה בארץ, הוא בעצמו כתב, לא היה אולי בולט כמוהם, אבל היה בתוך המקום הזה, בתוך המועדון הזה נקרא לזה. ואז הוא התחיל להתעניין בחב"ד. מישהו זוכר ממני פעם. התעניין בחב"ד, והתקרא קצת ורצה לשמוע עוד. ואז הוא פנה לשליח חב"ד שהיה סמוך למקום מגוריו, וביקש ממנו את הספרים של חב"ד. אז השליח שאל אותו, איזה ספר אתה רוצה? אמר לו, אשמח את כולם. אז השליח הבליח חיוך, אמר, בסדר גמור, אין בעיה. למחרת חונה ליד הבית שלו איזה טנדר גדול, אולי מסעית, שואל, מה זה? זה הספרים של חב"ד. כנראה פחות מהיום, זה לא כמו ללכת ליריד שם עם זה. יצאו בינתיים עוד ספרים, אבל גם היו כבר הרבה. אז הוא היה כזה איש עם, איך אומרים? בוא, תכניס. הכניס את הכל, היה לו כנראה מקום. והכניסה כל הספרייה, והוא התחיל ללמוד. ואז היה לו שאלות. אז היה שואל את השליח. השליח אמר, אני אחשוב על זה. אני כותב מכתב לרבי, שיענה לו. מאותו הזמן היה כנראה יותר נגישות. המברקים היום אולי זה יותר קל, אבל הרבי היה יותר נגיש. אז הוא היה מקבל את התשובה של הרבי ועונה לו. ככה כל פעם, לא היה עונה בעצמו, היה... אולי... את השאלות מעביר לרבי ומחזיר. והוא היה מבסוט, הם אומרים, תשובות טובות. ואחר כך, פעם אחת הוא שאל שאלה, ואז הרבי כותב לו, תגיד לנמען שמעכשיו אם הוא רוצה להבין יותר, הוא צריך להתחיל לקיים. מכאן ואילך הוא לא יוכל להתקדם יותר בהבנה אם הוא לא יתחיל לקיים. אז הוא אמר לו, אז הוא התחיל לקיים. אז הוא אומר שנעשה בעל תשובה, וזה כבר כנראה אחרי זה. כתב ספרים על חסידות וזה. היסטוריה כזה, כאילו סיפר את הסיפורים שלהם, בסגנונו. אז ככה הוא אומר, קראתי בהתעיינות המבוא שלו לספרו ילקוט לעם ולנוער בנוגע למשלים, ואני זוכר בשעה זו, אם מובא בספריו השקפת חב"ד עניין משלים בתורה, מספירות החב"דית בכלל, בכלל זה כמובן. ועניין המשל בתורה הוא, אי אפשר למשל שלא תהיה לו שייכות לנמשל, מכיוון שנשתלשל ממנו. ולדוגמה, משל למלך בשר ודם, וכולו, על אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שתוקף המשל הוא מפני שמלכותא דערא שורשה במלכותא דרקיא, וכיוצא בו בכל המשלים ובכל הדוגמאות שבתורה. בנקודת רעיון זו מבוארת בכמה מקומות, ולדוגמה בתורה אור, פרשת מקץ, הזמנה לעיין שם מבית תורבית, בביאור הנאמר על שלמה המלך וידבר 3,000 משל, שהם 3,000 מדרגות זו למעלה מזו באותו עניין עצמו, אלא כלשון הזוהר דם אוכל לדה ודה קליפה לדה, וכלשון התורה אור, שנמשל רוחניות המדרגה התחתונה וממנה השתלשלה הגשמיות המדרגה העליונה. כלומר, מה שבשביל מדרגה מסוימת זה נמשל, זה המשל בשביל מדרגה שמעלה וכן הלאה, גבוה מעל גבוה. אז כאילו שאפשר נגיד לפי, לפי הרבי מלובביץ', אני מקווה שזה בסדר בהקשר הזה, לתת 3,000 הסברים לסיפור של רבי נחמן, וכל סיפור, הסבר יותר גבוה ויותר פנימי מההסבר שקדם לו, כאשר הלבוש האחרון הוא קשור לכולם, כי זה באמת השתלשלות. אז זה באמת אני חושב דוגמה גם של מלך וגם בכלל, של כל מה שנאמר כאן, שמת המשל הוא מכוון לנמשל, כי גם המושגים, העולם של כוחים שבהם ממשילים את המשל, הם בעצמם השתקפו מהנמשל. נמלא יש באמת תפיסה מאוד אחדותית של עולם הרוחני ועולם הגשמי. וכשנדייק, הרי מוכרח באור האמור בעניין המשלים, על פי השיטה שאין כל דבר בעולם המקרה. ובעל הבית ישנו לבירה זו. ולכל פרטים, פרטי פרטי, לכן אי אפשר שבדרך מקרה, ובלי שייכות פנימית יוכלו להמשיל מיין אחד לחברו. כלומר, הכל קשור. כאילו כל דבר שנברא בעולם הוא לא סתם. נגיד כל מה שיש בעולם הוא גם משל טוב. גם אירועים שקורים לבן אדם. אחרי שפעם דבר, אני נסעתי ואני חושב שטעיתי בדרך וככה שיתפתי מישהו, איש חכם אמר לי שאפשר לבאר סיפור שקורה לבן אדם בחיים שלו, במיוחד כשראה לו סיפור מוזר, הוא תכף נגיע לשום מקום ופתאום נתקע ואז נגיע למקום אחר ואז חיכה ואז זה, אפשר לפתור את זה כמו חלום. חלום לא חייב להיות רק בלילה, זה יכול להיות גם במציאות. כמו משל, כאילו החיים כמשל, לא רק שם של ספר, כן? החיים מבחינה של משל, שכל מה שקורה לבן אדם, במיוחד דברים שהם אולי לא, דברים מתוכננים, אולי ההסבר שלהם זה התוכנית, דווקא דברים אולי לא מתוכננים ומפתיעים, יכול להיות כמו משל טוב, הדרך להתבונן עליהם. אז שום דבר לא במקרה, וכל דבר הוא באמת בא לומר משהו ולשקף משהו, ואפילו הקשר בינו לבין הנמשל, אם אני מבין פה את הדבריו של הרבי מלובביץ' ש... הוא לא במקרה. אז זהו, כל זה משלים מדברי רב צדוק שאמרנו, ורק נוסיף שהנזיר לכל הנבואה, הוא אומר שההיגיון השימי זה חלק מההגדרה שלו, שהוא מדבר בשפה משלית. גם בשפה שהיא להגיד במשפט קצר תוכן גדול, זה גם סוג של משל, אבל גם כפשוטו, נשתמש במשלים. הוא אומר, אפילו בעיני ההלכה זה מאוד בולט, שלא אומרים עקרונות. יש קודם כל עיקרון כזה, אחר כך עיקרון שני, עיקרון, כמו שנגיד האחרונים מנסים לחפש. אנחנו מביאים דוגמה, אם השור עשה כך וכך, אם הזה עשה כך וכך, בן אדם עשה כך וכך, אז מה הדין? אחר כך אתה מחפש מה הסברה, מה העיקרון, מה הפרינציפ. אבל החז"ל לא מדברים בלשון כזאת. ונראים דווקא בשפה משלית, אפילו בעיני הלכה. אז אומר, זה דבר, הנזיר אומר, זה דבר מאוד מהותי להיגיון השימי. היגיון השימי הוא שומע דרך המציאות הגלויה את המציאות הפנימית. ההיגיון היווני הוא מתיימר לתפוס את הכל, לראות. מה שיש, קלטתי, זה כאילו אמרו את המשל, לקחתי את הנמשל, זהו, הבנתי את הכל, לא צריך יותר. המשל הוא רק שלב, כמו שאמרנו, פדגוגי כזה, מתודי בדרך. פה לא, תמיד שאתה יכול לתפוס משהו ומעליו יש משהו יותר עמוק, מעליו משהו יותר עמוק. ובעיקר ההקשבה שלך זה שמתוך הגלוי אפשר להגיע יותר פנימה, זה ההקשבה של הגיון העברי השימי. וזה באמת הפתח לכל הדברי חז"ל ובעלי הפנימיות שדיברו.